אז הנה, אחרי החופשה ואחרי החזרה, חוזרים לעניינים, חוזרים למלחמות, חוזרים לעיר נבות, רוסיה, אוקראינה, ואתמול, אנחנו מקליטים עכשיו, זה 25 במאי, אתמול מלאו 3 חודשים תמימים לשלב הזה במלחמה, ואני אומר לשלב הזה במלחמה, כי יאיר פרסם ממש היום טור בידיעות אחרונות, שהוא מזכיר לכולנו שהמלחמה הזאת לא התחילה לפני 3 חודשים, אלא לפני 7 שנים, פלוס מינוס?
לפני 8 שנים.
8 שנים
כן,
כמעט.
8 שנים, כן.
שלום יאיר, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב טובי לך ולמאזינים. מקווה שחזרת בקלות.
כן, אתה יודע, עולים על מטוס ונוחתים חזרה.
כן, לשגרה. שגרה שואלת.
כן, שום דבר לא, אתה יודע, לא פותר אותנו מהעניין הזה. כן, היה נחוץ מאוד וכיפי, וכבר יושבים על התוכניות לחופשות הבאות, אין ברירה.
אם צריך, אז צריך.
אין מנוס, כן.
כן, אז נכון, אז אני פרסמתי היום טור בידיעות אחרונות, בעצם שנועד לתת מעין סקירה של תמונת מצב בקשר למלחמה, איפה אנחנו עומדים, וכמו שציינת, פתחתי את הטור באזכור מאוד חשוב, שהמלחמה לא התחילה ב-24 בפברואר, כמו שהרבה מאוד אנשים חושבים, כל מיני סיבות, אלא הרבה מזמן, סליחה, הרבה לפני כן. המלחמה התחילה כבר ב-2014, אחרי סיפור חצי האי קרים לרוסיה, וכל מה שהגיע בעקבות זה, ובשמונה השנים שעד ה-24 בפברואר השנה, נהרגו במלחמה הזאת שהתמקדה בעיקר במזרח אוקראינה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, יותר מ-14,000 בני אדם. וזה לא מספר שמה בכך, זה הרבה מאוד בני אדם, כולל חיילים אבל גם אזרחים שנהרגו שם, וכמובן שמ-24 בפברואר אנחנו מדברים על שלב חדש, דרמטי יותר, עם השלכות נרחבות יותר על המרחב וגם על העולם, וזה קרה אתמול, ובעצם כמו שאמרתי, בטור אני מנסה לתת סקירת מצב איפה אנחנו עומדים, ואולי גם לאן אנחנו הולכים, לפי כל הסימנים שאנחנו מקבלים משני הצדדים, והשורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה, כמו שהיו לנו בעצם אותה מסקנה שהגענו עליה גם שאר הפודקאסטים שלנו בשבועות האחרונים, בגדול שאנחנו הולכים לראות more of the same בקרוב, אלא אם כן יהיה איזשהו שינוי דרמטי בתמונת המציאות. שינוי דרמטי זה אומר למשל, שפתאום אחר בבוקר פוטין כבר לא בתפקיד, זה שינוי דרמטי שעשוי אולי, זה כמובן גם תלוי בנסיבות שבהן זה יקרה, אבל אם דבר כזה יקרה, אז עלול איפשהו אולי לטרוף את הקלפים, ולהביא לאיזשהו שינוי משמעותי בגישה.
אז אמרת, כן, אמרת עשוי, ואני רק מזכיר לך ולנו את השיחות הקודמות שלנו, שזה גם יכול להיות עלול, כי אנחנו לא יודעים באיזה נסיבות פוטין יעזוב את התפקיד, גם אם נניח שזה יהיה בדרך הטבעית ביותר, בן אדם רפואית לא יוכל לתפקד יותר, נניח, המחליפים שלו, אין קדר אופוזיציוני שיקח את זה למקום אחר, אלא אם כן יש דברים שאנחנו לא יודעים עליהם.
לא, צריך לקחת בחשבון שגם בין אלה שמועמדים או נמצאים בשורט ליסט להחליף את פוטין בבוא היום, אין איזשהו גורם שאפשר לקרוא לו גורם סופר דמוקרטי, ליברלי, שיציל את רוסיה, להפוך אותה לאיזושהי דמוקרטיה.
עזוב דמוקרטיה, קצת שפיות, קצת היגיון.
קצת, תשמע, אז אם אנחנו מדברים על קצת שפיות וקצת היגיון, זה מאוד תלוי בזהות הספציפית של הבן אדם שיחליף אותו. יש בהחלט איזשהו תסריט שאם פוטין ילך הביתה מסיבות כלשהן, מי שיחליף אותו ירצה אולי להרגיע את תמונות המצב ולהכניס קצת יציבות חזרה. אז ברגע שפוטין לא יהיה בתמונה, הרבה דברים יכולים להשתנות. אבל עוד פעם, זה כל כך, אתה יודע, זה צריך לחכות. ברגע שנגיע לגשר הזה ונראה במי מדובר, נהיה יותר חכמים. כרגע זה באמת סוג של אולי של הרבה אנשים wishful thinking, כי בינתיים הוא לא הולך לשום מקום, למרות כל הדיווחים ולמרות הדיווחים שיוצאים גם לאחרונה ממוסקווה, על רכשים ורחש בחש בממסד הפוליטי הממסדי, על זה שמעמדו הרבה פחות יציב ממה שהוא היה קודם לכן, וזה פותח פתח לכל מיני אפשרויות של הזזתו, אבל צריך לחכות. זאת אומרת, כרגע זה באמת בגדר דיבורים בלבד, כשיהיו לנו יותר סימנים קונקרטיים ואינדיקציות יותר ברורות, אז אנחנו נוכל לדבר על התרחיש הזה באופן כמובן מפורט יותר, כולל אגב, מי האנשים שעשויים להחליף את פוטין, שזה דורש פודקאסט נפרד.
כן, כן, אני די משוכנע שחוץ מאשר באמת סובייטולוגים, ככה קראו להם פעם, אבל עכשיו זה רוסולוגים.
קרמלינולוגים.
קרמלינולוגים, זה יפה, הקרימינלים האלה. לא, אני אומר, אני משער שחוץ באמת אנשים שממש ממש שוחים בתוך המטריה הזאת, השמות לא יגידו שום דבר, אז נניח להם כרגע, אתה גם כתבת על זה שהרוסים הבינו, פוטין הבין, הממסד שלו, ראשי הצבא, הבינו שהם לא הולכים לנצח צבאית את אוקראינה. מהרבה מאוד סיבות, כבר דיברנו עליהם, על תמיכת המערב, והזרמת הנשק, והנחישות, ו... אוקיי, לא מנצחים. מה בכל זאת? זאת אומרת, מה, אדמה חרוכה? פשוט לשטח עוד ועוד בניינים, ולהרוג עוד ועוד אזרחים?
כן, אז יש...
ומה, אנחנו, אתה יודע, חוזרים לביטוי המאוס ההוא, מה האנד גיים? בסדר, ממשיכים וממשיכים וממשיכים, מה יצא מזה?
לא, אז יש כרגע, כמו שאמרת, הפנמה, סוג של הפנמה בממסד הרוסי, שהמטרות הגדולות של המלחמה, כמו שהם באו לידי ביטוי בשאיפה ביום הראשונים, לעת עתה לא יכולות להיות מושגות, אנחנו מדברים על כמובן שינוי המשטר בקייב, על השתלטות... על כל המדינה בעצם, והפיכתה לפרו-רוסית. במצב הזה המטרות לא הולכות להיות מושגות, כולל אגב המטרה של להרחיק את נאטו מגבולות רוסיה, דיברנו על זה, בעצם כרגע קורה ההפך הגמור עם ההצטרפות הצבאית של שוודיה ופינלנד, אז מה כן? בעצם הרוסים כרגע מתמקדים ביעד כרגע, שני יעדים המרכזיים שלהם כרגע, זה א', התמקדות במחוז דונבאס, ואנחנו שומעים ממש ביום יומיים האחרונים על קרבות של ממש, הרוסים מצליחים להגיע להישגים, הם מצליחים לכבוש יותר ויותר שטחים באותו מחוז דונבאס, הם מעוניינים לכבוש את שני המחוזות של לוחנסק ודונייצק באופן מלא, וזה לא אזור קטן, צריך לומר, ויש שם קרבות של ממש.
אבל זה בעצם היה, זה בעצם היה מוקד מלכתחילה, אם אני זוכר נכון.
לא, זה היה אחד המוקדים, okay. שהמוקד השני כזכור היה באמת תנועת המלקחיים לכיוון קייב.
כן, אבל מקייב די מהר הרבו את הלחץ.
נכון, ומקייב הם נסוגו בעבדות בטורפות, כן. ועכשיו כן. הם מקדים את המאמץ באזור הזה של חבל דנבאס, שהמטרה היא באמת א', לכבוש כמה שיותר חלקים נרחבים מאותו חבל, ודבר שני, ככל הנראה, גם בדרום ומזרח אוקראינה, כל האזור שהוא כבר בשליטה רוסית, זאת אומרת, ממריופול, שכבר נפלה כולה, כולל אותו מפעל פלדה, לצבא, לידיים רוסיות.
באמת הם חיסלו את כל מי שהיה שם? זאת אומרת, חוץ מאשר
אלה שהצליחו? הם לא חיסלו, אנחנו מדברים על קרוב ל-2,000 חיילים אוקראינים, רובם שייכים לגדוד אזוב, שפשוט נכנעו.
אבל היה דיבור על הוצאה להורג, שהובילו אותם, ואחר כך הרגו אותם.
הייתה הוראה של הממשלה האוקראינית לחיילים שם להיכנע. הם באמת נכנעו. לפני שאני יודע, רובם הגדול הוא עבר, או מי שהיה פצוע לטיפול רפואי, או למחנות מאסר, ואני מניח שהיו גם מקרים, כמו שאמרת, של הוצאות להורג, אבל אני לא יכול להגיד ששמעתי על זה באופן גורף. מה שברור הוא שהכניעה הזאת של האוקראינים שם, סייעה בעצם לרוסים להשלים את ההשתלטות על כל העיר מריופול, ובעצם סייעה להם להשלים את ההשתלטות על אותו מסדרון יבשתי, בין רוסיה לבין חצי האי קרים, זאת הייתה מטרה מאוד חשובה של הרוסים, והם השיגו אותה, מהבחינה הזאת יש להם בהחלט הישג צבאי, והשלב הבא באזור הזה, הוא בכל הנראה בחודשים הקרובים, עד ספטמבר אני מניח, הם בעצם ינסו לקיים סם סוג של משאל עם במרכאות, שהמטרה היא בעצם סיפוח של אותם אזורים, כולל מריופול, כולל חרסון, מערבה משם, בעצם סיפוחם לרוסיה. ובמקביל כמובן ממשיכים, צריך לזכור, ממשיכים במלחמה הכלכלית, נקרא לזה החקלאית, נגד אוקראינה, וזו נקודה מאוד חשובה שצריך לדבר עליה עוד, בגלל שהרוסים מפעילים מצור ימי על אוקראינה, הם לא מאפשרים לאוקראינים לייצא את החיטה, את הדגנים, את הטירס שמוחזקים כרגע ב כמויות עצומות, במספרי טונות מטורפים, במחסנים, לא מאפשרים להם לייצא אותם לעולם. א', זה כמובן גורם לסחורה הזאת להתקלקל. ב', זה כמובן פוגע קשות ביכולת הכלכלית של אוקראינה, וג', זה גורם למשבר מזון עולמי, משום שנוצרים חוסרים.
אז אני אשאל פה, אפרופו כל המסדרונות והאספקה שמגיעה, אספקת הנשק, וגם אספקה הומניטרית, אני מניח ציוד רפואי ותרופות וציוד לניתוחים וכל מה שקשור בזה, שהמערב כן מזרים לאוקראינה, אז דרך אותן מסדרונות אין דרך שהמערב גם יעזור לאוקראינה להעביר סחורות ולהפיץ אותן? זאת אומרת, זה לא יכול לעבוד?
זה מאוד תלוי בשאלה איזה סחורה, אבל בגלל שאנחנו מדברים על חיטה למשל ודגנים שבדרך מסורתית זה סחורות שמאוחסנות ומיוצאות באמצעות מחולות וספינות, כי זה מאפשר כמויות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, לייצא את הסחורה הזאת יבשתית זה סיפור מאוד מסובך, זה דורש יכולת לוגיסטית מטורפת לייצא את אותם כמויות שאתה מייצא דרך הים, לייצא אותם באופן יבשתי, זה סיפור מאוד מסובך.
אז הבלוקדה הימית היא מלאה? זאת אומרת, אין כרגע לאוקראינים שום מוצא?
האוקראינים כרגע לא מוציאים אף ספינת סחר עם מטען מנמלי דרום אוקראינה. עכשיו, זה גם יכול להיות מאוד להיות הסיפור הבא של המלחמה. זה שאנחנו שומעים דיונים במערב, כולל בנאטו, על אפשרות, שספינות מלחמה של נאטו, זאת אחת ההצעות, ילוו ספינות מסע אוקראיניות עם סחורות, כמו חיטה, כמו דגנים, כמו תירס, כדי לנסות בכוח ולייצא את הסחורה הזאת, זאת אומרת שהספינות האלה ייצאו מאותם נמלים, למשל
ממעל אודסה. אנחנו חוזרים למלחמת העולם השנייה ולשיירות הימיות עם הליווי
העצמי. כן, אבל אז זה תומד בחובו כמובן סכנה מאוד גדולה, כיוון שיש אפשרות בהחלט, יש בהחלט אפשרות שהרוסים פשוט יטביעו את הספינות האלה, והליווי של נאטו למשל, אם ככה כן יחליטו, עלול להוביל אותנו לאפשרות של עימות ישיר בין נאטו לבין רוסיה, וזו אפשרות של למשל הנשיא ביידן, שמצד אחד מאוד רוצה לסייע לאוקראינים, אבל מצד שני בהחלט לא מעוניין שזה יידרדר לעימות ישיר צבאי אמריקאי-רוסי או רוסי-נאטו, ולכן זה הסוגיה שהולכת להיות אחת הסוגיות המרכזיות בשבועות הקרובים, בגלל שהסחורה הזאת נמקה במחסנים, בעולם יש הולך ונוצר מצב של מחסור, כמובן מוביל לזינוק במחירים בעולם, והרוסים עושים את זה במכוון, זאת אומרת זה מהלך שהוא מעבר לעובדה שהרוסים עושים בעצמם מהלכים שאפשר לקרוא להם גזל חקלאי לכל דבר, הם בעצם העבירו לרוסיה המון טונות של חיטה, דגנים, חומרים אחרים חקלאיים, ציוד חקלאי, העבירו אותם חזרה לרוסיה, או ייצאו אותם בעצמם וניסו למכור אותם למדינות.
הם פשוט שודדים את הנכבשים או את האויב.
זה שוד של סחורות בהחלט. למשל, אנחנו יודעים על ספינות רוסיות עם חיטה אוקראינית שניסו למכור את זה למצרים. המצרים דחו אותם. המדינה היחידה שהסכימה לקבל את החיטה הזאת, נחש מי?
באזור איראן?
לא, באזורנו. ממש באזורנו.
טוב, אוקיי, הלאה.
קרוב אלינו. הסורים כמובן.
כן. הייתי, כמעט אמרתי ישראל, אבל...
לא, לא, לא. אנחנו מסתדרים בלי חיטה גנובה. וזו דוגמה, אני מדבר על ציוד חקלאי, שיש תיעוד שהוא בעצם נגנב מאוקראינה, והגיע עד לצ'צ'ניה, קומביינים ענקיים, צריך להבין שאוקראינה היא מדינה שמבחינת תעשייתית חקלאית היא אחת המתקדמות בעולם.
שם התבואה של אירופה, דיברו על זה.
שם התבואה של אירופה, נכון. והרוסים כמובן יודעים את זה, והאופן שבו הם פגעו, השמידו, מחסני תבואה ענקיים על מה שהיה בהם. אתה יודע, יש פה אלמנט, זה המזון של העולם, זה נורא.
זה כמעט, אתה יודע, במידה רבה זה מחזיר אותנו למלחמות, שהם אפילו לפני מלחמות...
בעת העתיקה.
בדיוק, זאת אומרת, זה אפילו לפני מלחמות העולם, אנחנו חוזרים לסיפור של, של אונס נשים, של, של התעללות בגופות, של השמדת מזון.
הסמים, הסמי תבואה.
כן, זאת אומרת, זה אתה יודע, הברברים, טטרים, מסעות צלב, מטורף לגמרי.
אפילו אתה יכול ללכת לתקופת התנך מהבחינה הזאת. רצית לשים מצור על עיר, אז אתה צריך להשתלט עליה, להקיף אותה, להשתלט על צירי התנועה אליה והספקה, לחסום את מחסני
כן, אבל זה דבר אחד, הדבר, זאת אומרת, חסימת צירים והשתלטות, זה חלק מטקטיקות מלחמה שגורות, בכל מלחמה.
קלאסיות.
אבל, כן, אבל שוד של, אתה יודע, אנחנו מדברים, כולנו הזדעזענו משוד העתיקות במלחמה בדרום סוריה, עם דאש, עם כל העתיקות שהם הרסו וכו'. תשמע, הרוסים לא רחוקים מזה, זאת אומרת, גם הרס הבניינים העתיקים, הארכיטקטורה המטורפת, שהיא אגב במקור רוסית בכלל, צריך לזכור, הרי קייב נחשבת לבירת האימפריה עוד לפני מאות שנים. אז תשמע, זה גם מעיד על תסכול בעיניי, זאת אומרת, זה ככה נראה, זאת אומרת, הם לא מסוגלים לנצח צבאית,
אז הם
הורסים
את מה שיש. אם אתה לא נותן לי את הצעצוע, אני ארוס לך אותו.
כן, לגמרי.
אם אני לא אשחק בו, גם אתה לא תשחק בו, ועוד דבר חשוב להזכיר, שבשביל האוקראינים, זו נקודה מאוד מאוד רגישה, אני חושב שזה מחזיר אותם לשנות ה-30, ולמה שבעצם להולדומור, שזה בעצם שואת ההרעבה, שהמשטר הסובייטי, בתקופת סטלין, בעצם מפעיל באוקראינה, שהוא בעצם מנע מהם, לקח מהם את כל גידולי התבואה שלהם, את כל החיטה, ובעצם הרעיב את האוכלוסייה הזאת, מתו אז מיליוני בני אדם. ובשביל האוקראינים צריך להבין
שהנרטיב הזה הוא... והנה עוד דוגמה למלחמות של מאות שנים אחורה.
מחזיר אותם אחורה, וזו, פשוט רציתי לגעת בנקודה הזאת, כי פחות עסקנו בזה, אבל זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי יש לה א', השלכות לא רק באוקראינה, אלא גם הרבה מעבר, גם השלכות על העולם, גם על הכיס הישראלי. כל מאזין עכשיו ששומע אותנו, ואחרי הפודקאסט הזה, אחרי שהוא מאזין, ילך לסופר, וילך לקנות לחם, או מוצר אחר שקשור לחיטה, או דגנים, או תירס, הוא ירגיש שזה בהבדל בכיס, מחירי המזון עולים, ויש לזה, זה נובע מאיפשהו.
כן, גם יש טענה שהמשבר הגדול של הבורסות בעולם, ואני לא יודע אם באופן ישיר או עקיף גם של ההייטק נוגע לזה, למרות ששמעתי גם סברות אחרות, ודודו קינן, רוח מנהון בטח יאיר את עיניי בשיחה הקרובה שננהל.
אני חושב שילוב של דברים זה לא בהכרח קשור למלחמה.
סליחה?
אני חושב שזה שילוב של דברים שלא בהכרח נובע אך ורק מהמלחמה, זאת אומרת, יש פה
כן,
איזשהו...
כן, קודם כל יש את הסנטימנט שכשיש משברים בינלאומיים, אז השווקים פחות נוטים, איך נגדיר זה, להיות חיוביים.
לצמוח, כן.
כן, האנשים יותר מהססים
לא,
ולא ממהרים.
זה מחירה מטורפת פה, ההתעסקות היא אדירה.
ורוסיה, למרות שהיא לא מעצמה כלכלית ידועה היום, לא מהמובילות עדיין, זה לא משהו שהוא זניח.
רוסיה, העניין הוא שרוסיה, היא אולי רחוקה מלהיות מעצמה כלכלית, היא בטח ובטח לארצות הברית, ורחוקה שנות אור מסין, מבחינה זאת. מצד שני, רוסיה היא מדינה, בגלל הנסיבות והתנאים של הגיאוגרפיים, שאי אפשר להתעלם ממנה, והיא יכולה להשפיע על העולם במיליון ואחת דרכים, גם אם היא לא, גם אם המעצמה כלכלית קטנה מאוד.
כן.
לא כן,
וגם הסיפור עם האנרגיה, לפחות במה שנקרא בנייברהוד הקרוב של אירופה, כאשר שאר יצרניות האנרגיה זה מזרח התיכון, מזרח קרוב, ככה שהשינוע הרבה יותר מסובך, זה דרמטי מבחינת המערב אירופה, בוודאות.
בוודאי.
זה לא משהו שאתה יכול להזניח.
אנחנו רואים פה משהו שהוא, עוד פעם, המלחמה הזאת היא גורמת לכל כך הרבה תזוזות שהן, התפתחויות שהן דרמטיות.
זנב הארוך של המלחמה.
כן, שזה ברמה הגיאופוליטית, זה השלח, זה התפתחויות, אלה התפתחויות שיהיו להן השלכות דורות קדימה. כן. התהליך הזה שקורה עכשיו באירופה, זה תהליך שהוא לא בין ליל, וגם לא בין חודש, אבל אני קורא לזה התהליך ההיגמלות של האירופה המכורה לאנרגיה רוסית, תהליך ההיגמלות הזה הוא תהליך שהוא חיוני, והוא בסוף יקרה, וכשהוא יקרה, אז א', אירופה תשתחרר מהעניין הזה, ורוסיה מצד שני תספוג חוותה כפולה, כי גם היא תצטמצם מאוד יכולת התמרון הגיאופוליטית שלה, מכיוון שהיא הסתמכה הרבה על התלות האנרגטית הזאת של אירופה, באה כדי לשחות דברים אחרים. ברגע שלא תהיה תלות כזאת, יכולת התמרון הרוסית מבחינה הזאת גם תקטן, ובנוסף רוסיה גם תחטוף מעלומה תקציבית, בגלל שחלק גדול מהתקציב המדינה הרוסי מבוסס על הכנסות מייצור אנרגיה. אני לא יודע אם סין יכולה להחליף את האיחוד האירופי מבחינת צריכת האנרגיה אתה יודע, לא מדבר גם על הסחר, כתוצאה מהסנקציות שהוקפה
גם לסיני, לסין יהיו האינטרסים של סין. הנה, למשל, ממש בימים האחרונים, שמענו על שיתוף פעולה מדעי במקרה הזה, שהסינים החליפו שותפים רוסים בשותפים גרמנים, או גרמניה החליטה לשתף פעולה עם סין ופחות עם רוסיה בכל מיני עסקים מהסוג הזה.
צריך להיות ברור, לא יודע, אולי זה לא ברור לכולם, אז צריך להבהיר את זה. האינטרס הסיני הוא בעד המשך יחסים טובים וחיוביים עם האיחוד האירופי, גם אם זה יבוא על חשבון רוסיה. בתור שותפי סחר, האיחוד האירופי הוא שותף סחר מאוד מאוד חשוב לסין.
כן.
ומי שחושב שסין תקריב את זה על מזבח בגלל השם של רוסיה, יש לו טעות מאוד גדולה.
כן, העולם הבין. העולם חשש שזה יקרה קצת לפני הפלישה ובשבועות הראשונים, אבל נדמה שדיברנו על זה שהסינים פועלים בחוכמה ובזהירות רבה. הם לא all in בסנקציות, אבל הם ממש לא מפירים אותם ברגל גסה.
כן, נכון. קודם כל, זה נכון שהם לא גינו, הכל נכון. מצד שני, הם לא מסייעים צבאית לרוסיה בכלל, כמו שהיא הייתה רוצה, ואגב, גם כמו שהיא ביקשה, והם השיבו את פני רוסיה רקם, ולא מסייעים לה. מסייעים לה ברמת המלל, מסייעים לה ב... זה חשוב, אוקיי, זה גם חשוב, אבל הסינים משחקים את המשחק שלהם. אגב, כבר עכשיו, דיברנו על זה, הם מקבלים אנרגיה רוסית במחירי רצפה, מחירים משמעותיים נמוכים במחיר השוק, והתלות של רוסיה בסין, כתוצאה מכל הסיפור הזה, בכלל הולכת וגדלה. זה גם עניין אסטרטגי שהרבה אנשים ברוסיה מרימים גבה ואומרים, בעצם מה אנחנו עושים פה? האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הבכיר של רוסיה, תמיד היה, גם קל יותר כי זה גיאוגרפית קרובים אלינו, ומה שאנחנו עושים פה כרגע, אנחנו בעצם, והנתונים הכלכליים שמתפרסמים ברוסיה בימים האחרונים, מוכיחים כמה זה נכון. אנחנו בקרוב מאוד נתחיל לראות את עוצמת ההשפעות של הסנקציות הכלכליות על רוסיה, ירידה חדה ביבוא לרוסיה מהאיחוד האירופי, כל הסנקציות גורמות לסוג של וקום בסחר, ובעצם סוג של יבוש של רוסיה, וזה מפריע בהרבה מאוד דברים, זה פוגע בהרבה מאוד דברים, כי בגלל שרוסיה היא לא מדינה שמייצרת כל כך הרבה דברים, חוץ מאותם הדברים שאנחנו כולנו תמיד יודעים עליהם, סלש, נשק, אנרגיה גרעינית, צרכים אזרחיים, בלה בלה בלה, מחצבים פה ושם, הרבה דברים, הדברים שכן מייצרים ברוסיה, חלקם תלוי מאוד ברכיבים הערביים, או אסיאטיים, נניח יפן, או רכיבים אלקטרוניים, שכרגע לא מגיעים לרוסיה, וזה גורם לקטיעה של שרשרות הספקה, וחוסר יכולת, של מפעלים, תעשיות ברוסיה, בעצם להשלים את תהליך הייצור, וזה מעמיד בפניהם בעיה רצינית מאוד, וזה ילך ויחמיר.
כן, אנחנו מבינים שגם המהלך החרם העולמי הולך ומתרחב, שמענו עכשיו על יציאה דרמטית של גוף שהמצחיק הוא שהוא ניסה להיכנס לישראל לפני 20 שנה, וגורש מפה פחות או יותר, גם אם לא באלימות, אלא בגלל הטעם, סטארבקס.
אני אומר שזה ברכה, אני אומר שהרוסים מברכים
לדעת. אני לא יודע לגבי הרוסים, אבל אני יודע שסטארבקס ניסו להתקרב למקומות שבהם קצת מבינים בקפה, נדמה לי שאנחנו באיטליה פחות או יותר באותה סירה בקטע.
גם בישראל אגב.
כן, אמרתי, באיטליה ובישראל. אז אמרנו להם, אנחנו מבינים בזה קצת יותר, ואף אחד לא קנה, והם יצאו מפה, אבל הם יצאו מרוסיה. אבל זה באמת אנקדוטה יחסית לדברים הגדולים. מה שאנחנו כן רואים זה עוד ועוד גילויי מרד, עם מרחאות או בלי מרחאות, של פרסונות מאוד רציניות בדיפלומטיה הרוסית, בכלכלה הרוסית, בנציגויות שלהם בעולם. עכשיו ממש בימים האחרונים יצא מכתב, פטרות מהדהדת של, כמו שדיברנו עליו, אותו נציג מטעם רוסיה, זאת אומרת נציג של רוסיה במוסדות האום בז'נבה. כן. בוא נדבר על זה כמה דקות, אלה דברים שהם אי אפשר להמעיט בערך שלהם.
נכון, אני חושב שנוצר פה איזה סוג של, נוצרת פה איזושהי דינמיקה מסוימת, שככל שהמלחמה מתמשכת, אז יותר ויותר גורמים שהם גורמים רשמיים ברוסיה, גורמי ממשל, פקידים ברמות כאלה ואחרות, יש יותר ויותר מוכנות מצידם, מצד אלה שמתנגדים למלחמה ומתנגדים למדיניות של פוטין, בעצם לצאת באופן פומבי ולצאת נגדו ולצאת נגד המלחמה, שזה דבר, כמובן שבאווירה של רוסיה הנוכחית, זה לא דבר של מה בכך, צריך להכיר ב... אתה יודע, לנו זה נשמע טוב, מה, בן אדם לא יסכים מדיניות, יתפטר. אבל אנחנו לא מדברים על מדינה שהיא דמוקרטית, שבה זה דבר שגור ורווח לבקר את המשטר ואת השלטון. ברוסיה זה כמובן לא ככה, עד רבה על אחת כמה וכמה בתקופת מלחמה. ובעצם הסיפור האחרון הוא קשור לדיפלומט רוסי בכיר, מזכיר שני, המזכיר המדיני למעשה, בנציגות הרוסית של משרדי האום בז'נבה, ושמו הוא בוריס בונדרב, והוא בעצם השבוע מפרסם מכתב, יחד עם מכתב שהוא פרסם במשותף עם מנכ"ל של ארגון לזכויות האדם, UN Watch הוא נקרא כמדומני, והוא שם מפרסם את ההצהרה הזאת שיוצאת נגד פוטין, והוא אומר בין השאר שהוא מעולם לא התבייש בארצו, ברוסיה, כמו שהוא מתבייש בה, כמו שהוא מתבייש בה כרגע, הוא גם תוקף את הנשיא פוטין למלחמה התוקפנית שלו, כדבריו, נגד אוקראינה, ואני רוצה לצטט חלק קטן מהמכתב, אני גם פתחתי את זה כדי, אני חושב שזה חשוב, הוא כותב ככה.
Okay.
במשך 20 שנות הקריירה הדיפלומטית שלי, ראיתי תפניות שונות של מדיניות החוץ שלנו, אבל מעולם לא התביישתי כל כך במדינה שלי, כמו ב-24 בפברואר השנה. מלחמת ההפרדה שפתח בפוטין נגד אוקראינה, ולמעשה נגד העולם המערבי כולו, היא לא רק פשע נגד העם האוקראיני, אלא גם, אולי, הפשע החמור ביותר נגד העם הרוסי. עם האות Z המודגשת, אותו מה שהפך להיות בעצם סמל המלחמה, שחוצה את העם שלנו ואת כל התקוות והסיכויים לחברה חופשית ומשגשגת בארצנו. אלה שהגו את המלחמה הזאת רוצים רק דבר אחד, להישאר בשלטון לנצח, לחיות בארמונות מפונפנים, חסרי טעם, להפליג על יכטות דומות במשקלן ובעלותן לכל הצי הרוסי, ליהנות מכוח בלתי מוגבל ומפטור מוחלט. כדי להשיג זאת הם מוכנים להקריב חיים רבים ככל שידרש, אלפי רוסים ואוקראינים כבר מתו רק בגלל זה, לא משנה, הוא אחרי זה גם תוקף בחריפות.
זה בול בעין של פוטין.
נכון, ואפילו תוקף אחרי זה במילים מאוד חריפות, גם את שר החוץ הרוסי לברוב עצמו, ואת משרד החוץ הרוסי באופן כללי, הוא אומר שהמשרד כבר לא מתעסק במה שצריך, אלא מתעסק בפרופגנדה ותעמולה שקרית ודברים כאלה. עכשיו, אדרבה, על פניו, הבן אדם יכול היה להגיד, אני לא מוכן, לא משלים עם זה, אני לא יכול להסכים למדיניות הזאת, אני הולך הביתה, ולהתפטר בשקט. זה לא מה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא הלך, הוא דאג, הוא אגב, הוא גם התראיין לתקשורת הבריטית, ולעוד מקומות, ויצא ואמר בדיוק את מה שהוא חושב. ברור שמבחינת הרוסים, זה אקט שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי זה מאוד, דבר מאוד חריג בנוף הרוסי, שפקיד ברמה כזאת יוצא נגד הנשיא באופן ישיר, ונגד המדינה, ועוד בזמן מלחמה. אני חושב שמצד שני זה בהחלט מעיד על העובדה שהמלחמה הזאת בסופו של דבר היא מאוד שנויה במחלוקת, ויש הרבה מאוד אנשים שלא הסכימו מה דרך שבה היא מתקדמת, שבכלל היא יצאה לדרך. אני חושב ככל שיעבור הזמן יש סיכוי שאנחנו נראה עוד ועוד מקרים כאלה. עכשיו השאלה הבאה, האם זה אומר שפתאום יהיה זמרת וזה וזה? כנראה שלא, זה לא האיש הזה שהוא אמנם דיפלומט ש-20 שנה במשרד החוץ הרוסי, דיפלומט ותיק, הוא אמנם ותיק וכל זה, אבל הוא לא בדרג כזה בכיר ש... אתה יודע, ואפילו אם שר החוץ בעצמו היה מתפטר. לא, זה לא מה שהיה, ככל הנראה, מפיל את המשטר של פוטין, אבל צריך להסתכל על התמונה הרחבה, ובתמונה הרחבה, אתה מקבל עוד ועוד 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 כאלה מקרים, אז יש פה איזה סוג של דינמיקה מסוימת, ופתאום יש איזה סוג של מגמה מסוימת, ולדבר הזה יש חשיבות בתמונה הכללית, אני חושב שגם את זה צריך, וככה צריך להתייחס לזה. לא לנפח את זה מעבר למה שזה, אבל כן, להבין שזה בהיבט הרוסי ובמציאות הרוסית השלטונית, כמו שאנחנו מכירים אותה, בהחלט יש לזה חשיבות.
אין ספק, זה גם מראה ש, ואנחנו יודעים את זה על הרוסים היסטורית, שיש ביניהם אנשים מאוד מאוד אמיצים, זאת אומרת שמוכנים, ראינו את זה עם אותה עורכת בערוץ הממשלתי, נקרא לו, שעשתה את ההפגנה שלה, ואחרים שעומדים ברחובות עם שלטים, גם עם שלטים ריקים, שזה בכלל, אתה יודע, על מה עצרת אותי? אתה היית בין חסיים, אבל הייתי בין חסיים, אחת כמה וכמה, וכן הלאה. השאלה היא, אם אנחנו כבר הבנו שזה סיפור של שנים, או לפחות של חודשים ארוכים, ואני חייב להגיד שאותי זה טיפה הפתיע, דיברנו על זה ממש בשלבים הראשונים, ואתה התעקשת שהסוף, גם הכותרת שלך היום של הטור בידיעות, הסוף עוד רחוק, ובכל זאת, על מה להסתכל מבחינת תחנות בדרך? זאת אומרת, מה לא יודע אם להגיד טרנינג פוינט, אבל איזה אבן דרך מחכה לנו מעבר לסיבוב הקרוב, בחודש, חודש, חודשיים, שלושה הקרובים, על מה להביט?
אז מה שצריך לשים לב, מה שמאוד צריך להסתכל, זה א', על ההתקדמות הרוסית, מכיוון שאנחנו שומעים ממש בימים האחרונים על אופנסיבה, על מתקפה משמעותית של הרוסים באותו חבל דנבאס, מצד אחד, האוקראינים לא בכל המקומות מצליחים להגן, בחלק מהקווים, הקווים שלנו נפרצים. מצד שני, באוקראינה עצמה, יש יותר ויותר הכנה, גם מבחינת ציוד, נשק וכוח אדם, מה שנראה כמו כוונה אוקראינית אולי, יש הערכה כזאת, לבצע מתקפת נגד מאוד גדולה בקיץ.
מתקפת נגד איפה?
מתקפת נגד גדולה, ארוכה, לאורך החזית, אני מניח שזה באזור מזרח אוקראינה.
אז אומרת, עדיין לשחרר שטחים, אני מנסה להבין, רק לשחרר שטחים שנכבשו, אנחנו מדברים עכשיו לזנב בתוך רוסיה פנימה.
לא, אין מה לזנב בתוך רוסיה, מכיוון שצריך קודם להשיג את הרוסים, להוציא אותם ממקומות שבהם הם נמצאים.
אתה יודע, אנחנו מחתרים ארמיות בתוך השטח שלהם, יש פטנטים כאלה גם.
זה אחד מהדברים שכרגע, אגב, במזרח אוקראינה קורים, שהרוסים באמת מנסים לחתר יחידות אוקראיניות ולבודד אותם ממערב אוקראינה וככה באמת לחתר אותם, אבל אני חושב שזו גם אחת הסיבות שהערכות הן שהמלחמה לא תסתיים, אנחנו עכשיו במאי, בואו נמתין לפחות עד סוף הקיץ, עד סוף השנה, אני רואה את העניין הזה נמשך, ואני מסייג את זה, אלא אם כן יקרה איזשהו אירוע משנה מציאות, דהיינו דיברנו על זה, כמו אפקט הפרפר, יקרה איזה משהו, שאנחנו כרגע לא מודעים אליו, או לא יכולים לראות אותו, או שאירוע שאנחנו כן יכולים לראות, אבל לא חושבים שהוא יקרה, כמו דיברנו על זה, פתחתיים בבוקר, הודעה, פוטין הושפז במצב כזה וכזה, מהיום מחליף אותו אדם הזה והזה. או, אם דבר כזה יקרה, ולא צריך לפסול את האפשרות, זה אפשרי, אם דבר כזה יקרה, אז אנחנו נצטרך לטרוף את הקלפים מחדש, ולראות איפה אנחנו עומדים, כי יש סיכוי. יש סיכוי שמצב כזה בהחלט יביא לאיזשהו שינוי. לאיזה שינוי? אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות, להיות גם שינוי לרע. יכול להיות שזה יעלה מישהו מהחבר'ה, מה שנקרא הניצים, משירותי הביטחון ברוסיה, ויתפוס את עמדת הנשיאות, ויגיד, אנחנו עכשיו, אני מכריז על גיוס כללי, ואנחנו הולכים, במילים שלי, כן? אנחנו הולכים עכשיו לכסח אותם, אנחנו לא מוותרים. אני עכשיו רוצה את קייב, אני עכשיו הולך לנצח את המלחמה הזאת. זה יכול להיות אופציה. מצד שני, יכול להיות גם יושבו אדם כזה, והוא יבוא ויראה את תמונת המצב, ויבין שמבחינה הגיונית, הדבר הזה הוא פריצה לשום מקום, וצריך לעשות רגע הפסקה, ולחשוב איך עוצרים את זה, באיזה נסיבות עוצרים את זה, באיזה הסכם, איך עוצרים את זה, כדי, וצריך להבין שככל שעובר הזמן, רוסיה תשלם מחיר גדול יותר, הכלכלה הרוסית נפגעת יותר, הדברים מתחילים לחלחל ולפגוע ממש ב, אתה יודע, בליבה של הכלכלה הרוסית, בפעילות העסקית, בפעילות התעשייתית, וזאת אחת הסיבות שיש גם בתוך רוסיה היום גורמים של המחנה הלא ניצי, נקרא לזה המחנה היותר עסקי, כלכלי.
שפוי.
כן, עסקי כלכלי שאומרים להזזה, אתם לא רואים מה קורה פה, תעצרו את זה, אנחנו רצים פה לעבודון, אנחנו נחנקים פה, אין לזה שום טעם.
בסדר, תשמע, בשורות כרגיל לא היו לך, מצד שני, אתה יודע, אמפירית, ככל שאנחנו נפגשים יותר פעמים, ככה אנחנו גם מתקרבים לסוף, זה נכון לגבי כל הסופים, אבל...
וגם מתרגלים לרוח הפסימית, אנחנו כבר רגילים לזה.
תשמע, מי שנדפק פעם אחת, אתה יודע, בכל אופן, קודם כל, למרות הכל, טוב לחזור, וטוב לראות חשוב, הקהל הנאמן שלך, קודם כל, אנחנו יודעים, אנשים התמכרו לדיווחים השבועיים האלה, אז אני משער שנחזור די בקרוב לשיחות התדירות שלנו, ותשמע, זה לא נחמד, זה לא כיף, אבל זה מרגיש לפחות בדיווחים, ויכול להיות שאני תראה פה, בדיווחים השוטפים אתה יודע, בסירקל ובסייקל של החדשות, לא יודע איך להגדיר את זה, זה נהפך, נדמה לי שאתה אפילו כתבת את זה כמה פעמים, זה לסוג של מלחמת התשה, ולמלחמת התשה יש איזה מכניזם כזה של אוקיי, זה קורה שם, בואו, אם לא קורה משהו דרמטי, יוצא דופן, כמו שאמרת, ברמה הפוליטית, אבל זה יכול להיות גם ברמה הצבאית. אוקיי, עוד 5 נהרגות, אז זוכרת הדיווחים, אתה היית צעיר, מהתעלה, כך וכך מטוסים, וכך וכך חיילים.
גם בלבנון, אותו סיפור.
נכון, נכון, אזור הביטחון וכן הלאה. וככל שזה נורא, זה פשוט יורד לאט לאט מהכותרות הראשיות. הנה, רק הלילה, הלילה היה טבח של ילדים בטקסס, אז מי בכלל מדבר על אוקראינה כרגע? ככל שזה נורא.
נכון, אנחנו בעצם סוג של מתרגלים, כמו כל דבר. כשמלחמה נפתחה, זה היה כמובן סיפור אדיר, אבל אני חושב ש... כמעט אומר את זה בצער, אבל זו המציאות. אני חושב שהתפקיד, ככה נראות התפקיד שלי, התפקיד שלנו, אני חושב שהוא לא... אני לא...
לא לתת לאנשים לשכוח.
לא, לא, לא רק זה. אנחנו גם... אני לא אחראי על... נקרא לזה, אני לא אחראי על בידור האוכלוסייה. אני רואה את התפקיד שלי, ואני מאמין שאצלך זה אותו דבר, בעצם לתאר את המציאות נכוחה. זה לא נעים, זה מסריח, זה מכוער, זה כואב, וזה די פסימי.
כן.
אבל צריך לשים את המראה ולתאר את המציאות. כשהיו סיבות טובות והתפתחויות טובות, אז אדרבה ואדרבה, אני אשמח.
כן.
אבל זה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלי, ככה אני רואה את זה.
כן, זה מזכיר לי את הדיונים שלי על זה, למה אתה תמיד פסימי ולמה רואה שחורות.
אני לא פסימי, המציאות פסימית.
לא, לא אתה, אני חושב דיברתי עליי.
כן, כן, כן.
דיברתי עליי במקרה, בהקשר הפוליטי פה, ההקשר הישראלי נטו. אז אני אומר לאנשים, תקשיבו, משקפיים ורודים זה לא אני, ואני פשוט מספר לכם את מה שאני רואה, או לפחות מבין. לא תמיד זה נחמד, ברוב המקרים ממש לא. אז במקרה הספציפי הזה של רוסיה אוקראינה זה הרבה הרבה פחות.
נכון, ולא רק זה, אני חושב שגם הדבר הזה לא יכול לרדת לגמרי מה, נקרא לזה, מהרדאר החדשותי, בגלל של המלחמה הזאת, כמו שאמרנו, יש השלכות מאוד מאוד משמעותיות על מה שמתרחש בעולם.
משפיע על כולם. ללא ספק. אני נפגש אגב, אתה יודע, יש את ה... אתה יודע, זה נהפך לסוג של בדיחה, פעם בחודש, פעם בחודשיים, מעם ונענת חשבונות, וצריך להגיש את הדוחות והכל, ואיכשהו יצא שכמעט כל מי שעוסק בניהול חשבונות שוטף, הם יוצאות, כמעט תמיד נשים, יוצאות ברית המועצות לשעבר, ואז אתה גם לא יודע אם הגיעו מרוסיה או מאוקראינה, ואני נפגש ומדבר בטלפון עם באמת האנשים הטובות האלה שעושות את העבודה הזאת, ופתאום זה נהיה השיחה איתן, ופתאום אתה מגלה, כן, זאת מאודסה, וזאת מקייב.
נכון, הרבה מהם יש המשפחות.
בדיוק, ואתה כל מה חשבת באספקט, דיברנו על זה גם בהקשר של מי הגיע מאיפה, כי לא ידענו. אפילו עם רומן ברונפמן, פתאום אתה מגלה שהוא בכלל מאוקראינה.
נכון.
כי תמיד היה הקטע של, אתה יודע, יוצא רוסיה, מי בכלל ידע להבדיל?
ברית המועצות הגדולה.
ברית המועצות השעבר, כן, אז זה היה מין מפלצת אחת גדולה. אז פתאום זה נהפך לאישי ואנושי, ויש להם משפחה, ופה מישהו מספר בטוויטר שבן או בת משפחה שנעדרו במשך זה, פתאום גילו שנהרגו, אחרים איכשהו הצילו אותם.
סיפורים אנושיים
ברמות באמת,
וזה מאחורי המלחמה הזאת. זה תמיד צריך לזכור, כל המאזינים וכל הקוראים בטוויטר וכל, אתה יודע, אנחנו מאחורי כל הסיפורים האלה, על הדברים האלה, מסתתרים בני אדם, ומאחורי הערים המופצצות האלה יש אזרחים וסיפורים ואימהות ומשפחות.
קשה להקל את זה. טוב יאיר, אני חושב שכיסינו פחות או יותר את כל מה שהיינו צריכים להשלים במאה השבועיים האחרונים.
כדאי שלא הברחנו אף מאזינים.
עובדה שהם חוזרים, אני אגיד לך, למלחמה תמיד יש קונים, אנחנו יודעים את זה,
כמו לנשק,
אפרופו מה שקורה בארצות הברית.
נורא.
וזה לא הולך להשתנות, ככה המין האנושי, לא יודע, מתנהל כבר באמת אלפי שנים. אני לא רואה מוצא, צריך לנסות להיזהר, תודה.
לא, אני כן
יכול... לזחול ולזגזג בין הכדורים.
כן יכול למרבה הצער, לקבוע שמרבה מההיבט הזה, כמובן שהחברה האמריקאית למרבה הצער היא בהחלט חברה חולה.
חולה, אנוש.
אין פה...
אין לי ספק שאחת השיחות הקרובות תעסוק באופן מאוד מאוד נוקב בדברים האלה. ראינו, אני יכול לפנות את המאזינים לקטע של מאמן גולדן סטייט ווריורס, סטיב קר, אחד האנשים המרשימים ביותר שנתקלתי בהם, ואני כן. עוסק בספורט כל חיי, בספורט אמריקאי, מסקר, כותב וכו', האיש הוא אישיות ברמה אחרת, הוא גם איבד את אבא שלו בפיגוע בלבנון, לפני כמה עשרות שנים, והאיש פשוט אמר, היום אנחנו לא... הקבוצה שלו הפסידה בסופו של דבר בלילה האחרון, אז זה לא משנה בכלל, הוא לא מדבר על כדורסל, אין שום כוונה לנו אתכם, שום שאלה על כדורסל,
לא יכול להיות שנתעסק. המונולוג שלו היה מונולוג
כן, לפנתיאון, חזק, באמת. וזה לא חדש. אגב, הוא, בתקופה של, בשיא התקופה של טראמפ, או אני לא זוכר באיזה מערכת בחירות זה היה בדיוק, כשהילר הפסידה, אז היה קמפיין שלם, פופוביץ' וקר לנשיא, ופופוביץ' נשיא, וסטיב קר סגן נשיא, אם זה היה קורה, תאמין לי, העולם היה נראה קצת אחרת, אבל זה כבר לא יקרה כנראה. טוב יאיר, תודה שהתפנית אלינו, בין כל שאר עיסוקיך הרבים, אני יודע שאתה בן אדם עסוק, אבל זה חלק מהעיסוקים שלך היום.
אני מאוד נהנה.
בכיף, יופי. אז נתראה, אני משאר די בקרוב, כמו שאנחנו רגילים. תודה.